טוב, אז אנחנו מתחילים מההתחלה. יש אמירה נפלאה של אחד מאדמו"רי גור, אני רק פותח בזה לשנייה אחת. אתם יודעים שרש"י האחרון על התורה, עם סיום התורה רש"י מסיים לכל האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים, ממש החתימה של התורה, לפרעו ולכל עבדיו ולכל ארצו. קראנו את זה בשמחת תורה ביום חמישי, דובר על מיתתו של משה, נכון? הפסוקים שחותמים את התורה, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. נכון? זה החתימה. את רש"י מטרידה שאלה קשה מאוד בפשט. אותות ראינו שמשה עשה. אם לא ישמעו לכל האות הראשון, נכון? ושמעו לכל האות האחרון, והיה אם לא ישמעו לכל האות האחרון, נכון? והאמינו לכל האות. אותות, מופתים, ודאי שהוא עשה. מישהו זוכר יד חזקה שעשה משה? לא ראינו דבר כזה. למי יש יד חזקה? הקדוש ברוך הוא. ביד חזקה ישלחם, ביד חזקה יגרשם, ביד חזקה ובזרוע נטויה. אגב, צריך להבין, זה לא רק שאלה פרשנית, זו שאלה השקפתית פרשנית קשה מאוד. היא רעיונית. כי המושג יד חזקה הוא תמיד חזקה על מישהו. אותות זה מושג אובייקטיבי, מופת. גם החרטומים עשו מופתים. אבל כשאני אומר היד החזקה, אז אני אומר מה? היד החזקה. בסדר? זה מפסיקה להיות רק שאלה פרשנית עכשיו? היד החזקה זה לא משה. זה היד החזקה. כשהרמב״ם רצה לקרוא לספרו בשם שמתאר את התורה, הוא קרא לו היד החזקה. הוא רוצה להגיד, זה משנה התורה, היד החזקה, זה התורה. זה ביטוי של יד אינסופית, אז מה זה לכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל? זו השאלה הסמויה, היא בכלל לא סמויה, אבל השאלה שרש"י לא מביא בלשונו. זה אחד מאלפי דוגמאות ברש"י, שרש"י לא צריך להביא את השאלה, היא ברורה. נו, אז איך רש"י עונה איזו יד חזקה עשה משה לעיני כל ישראל? אז רש"י אומר כך, שנשאו ליבו לשבור הלוחות לפניהם, שנאמר ואשברם לעיניכם, והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר אשר שיברת ואת הלוחות אשר שיברת. יישר כוחך, את המילה אשר שיברת למדו חז"ל, יישר כוחך ששיברת. ככה צריך לסיים את הפירוש של רש"י על התורה? אם היו נותנים לי את רש"י להגהות, הייתי משנה את זה ככה, הייתי מוסיף בסוף איזה משהו יותר יפה. זה לא happy end. לא מסיימים בזה. אני עוד רגע אראה לכם שגם לא מתחילים כמו שהוא מתחיל, אבל עוד שנייה. אבל עדיין לא מסיימים כמו שהוא מסיים. יישר כוחך ששיברת? שיברת, זה המילת סיום. מילת הסיום זה ששיברת. הנושא החותם הוא שבירת הלוחות. אגב, רש"י לא ענה לאיזו שאלה, מה פירוש היד החזקה? רש"י ענה לשאלה, מה זה לעיני כל ישראל? כי כתוב, ואשברם את הלוחות לעיניכם. אבל מה זו היד החזקה? רש"י לא ענה, וזו דוגמה קלאסית לשיטתו של רש"י, כי רש"י רצה שזה כבר נלמד לבד. וזה בתוך הפשט עצמו. אני אסביר מיד. רש"י בנוי, אני רוצה לקצר בזה, כי רציתי בזה רק לפתוח כהתחלה רק. רש"י בנוי על דברי חז"ל בתלמוד הירושלמי. בתלמוד הירושלמי כתוב דברי חז"ל מופלאים. זה קשור למצלמות האלה או לדברים אחרים? נו, בדיוק, היד החזקה לעיני כל ישראל. רק שם כתוב ולא יסף, זה גם פה הולך להמשיך או ש... טוב. אז הירושלמי אומר ביטוי מדהים על שבירת הלוחות. כתוב בירושלמי כך: הלוחות היה אורכם שישה טפחים ורוחבם שישה טפחים. זה אגב תמונה מעניינת, שונה מתמונות שאנחנו מכירים. שישה טפחים זה לפי החזוני 60 סנטימטר, יכול להיות 50. עכשיו העיקר, כשירד משה מן ההר והוא שומע שחטאו פה בעגל, משה היה תופס טפחיים מכאן והקדוש ברוך הוא היה תופס טפחיים מכאן, מה שהילדים קוראים ידיים. זה מושך מכאן, ירושלמי, מסכת תענית, פרק ד' הלכה ה', כי הרי לא יאמינו, אז זה כתוב. זה מושך מכאן וזה מושך מכאן. עד ש... קשה להגיד, אז אני אוסיף את המילה כביכול, זה לא מופיע בפנים. עד שגברה ידו של משה. אתם מבינים את המושג היד החזקה? חזקה על מי? אמר לו, משה, יישר כוחך ששיברת. עכשיו אתם מבינים את השכוח? אני ניסיתי, אתה הצלחת. שכוח שניצחת אותי. יישר כוחך ששיברת. זה גבלת. כיוון שמזכירים את זה, אני אדבר על זה דקה. אני רק אזכיר לכם במילה. הרבי מגור אומר, יישר כוחך ששיברת, איך גומרים בזה? אני עוד רגע אסביר את זה, כי הוא לא נוגע בנקודה הזו. איך גומרים בזה? זה אומר שכתוב בחז"ל שכיוון שלא הצלחנו לקבל, לא זכינו לקבל את הלוחות הראשונים, וחטאנו בעגל, וקיבלנו רק לוחות שניים, אז יש הרבה דברים שהיו בלוחות ראשונים ואנחנו לא זוכים להם. אחד מהדברים שמופיעים בחז"ל, שאילו היו מקבלים לוחות ראשונים, לא הייתה שכחה. אומר הגר הרבה, אם לא הייתה שכחה, לא היה צריך להתחיל עוד פעם בראשית. אז איך היה שמחת תורה? אז בזכות זה ששיברת, אנחנו גומרים לעיני כל ישראל, ומיד מתחילים בראשית ברא אלוקים. שכוח ששיברת, עכשיו אפשר להתחיל מההתחלה. יישר כוחך ששיברת, אפשר להתחיל. זה נשמע וורט, זו גאונות עצומה, אני אגיע אליה עוד מעט. אני חוזר רגע למושג עצמו, כיוון שהזכרנו, לא חשבתי להתחיל בו, אבל כיוון שהוא הוזכר, הוא מושג עמוק מאוד. מה הדיון הזה? תפחיים מכאן, תפחיים מכאן, משה, גובר, איזה מושג זה? אז לא להיבהל, אנחנו מכירים בחז"ל את המושג שחכמים גוברים על השמיים. הדוגמה הקלאסית, תנורו של עכנאי. ושם גם כן שכוח, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. בת קול יוצאת ואומרת א', רבי יהושע עומד על רגליו ואומר, אם בת קול נכנסת עכשיו למגרש, אני פורש. זה לא לפי הכללים, כבר ניתנה תורה וכתוב אחרי רבים להטות, ואמרת לא בשמיים היא. ופוגש רבי נתן את אליהו הנביא ושואל אותו, נו מה עשו באותה שעה? והוא אומר, כחייך קודש בריחו, ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. צריך להבין את זה טוב. הקדוש ברוך הוא נותן למשה את הלוחות, משה נמצא שם 40 יום ו-40 לילה. ב-40 יום ו-40 לילה האלה יש ויכוחים של כל שנייה שממשיכים כל החיים. שכל מלאכי השרת באים ואומרים, תורה לילוד אישה? מה לילוד אישה בינינו? ומשה עונה, יצר הרע יש ביניכם, קנאה יש ביניכם, תאווה יש ביניכם. והדיון ממשיך וממשיך וממשיך. באופן טבעי, אומרים המלאכים, התורה לא מתאימה למציאות הזאת. אבל כי היא שייכת לשמיים. משה רבינו מנצח. עכשיו משה רבינו מחזיק את הלוחות. ועכשיו לפנינו סוגיה משפטית קלאסית. שניים אוחזין בתלית. אתם יודעים מאיפה הגיעו לציור הזה ששניים אוחזין בתלית? פשוט. כתוב בתהילים בתחילת הספר, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים, לא עמד ובמושב ליצים, לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. אומרים חז"ל, היה צריך להיות כתוב בתורת השם חפצו, ובה, תורה זה נקבה, ובה, יהגה יומם ולילה, או ובתורת השם יהגה יומם ולילה. או בכלל בלי, כי אם בתורת השם חפצו, ויהגה יומם ולילה. מה זה בתורתו? אומרים חז"ל, תלמיד חכם, כיוון שבא ללמוד תורה, התורה היא לגמרי של הקדוש ברוך הוא, אין לו שם שום... זה שלו. כיוון שלמד נעשית שלו, תורתו שלו, זה הפשט. ולכן נפסק להלכה שתלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. איך הוא יכול למחול על כבודו? הרי התורה היא לא שלו, כן שלו. של מי התורה? של הקודש ברוך הוא, של משה רבינו. לפני 40 יום ודאי שזה היה של הקודש ברוך הוא. זהו, 40 יום גמר משה את הכל. כל קוץ וקוץ, תגין, תגין, עכשיו לגמרי. שניים אוחזין בתלית. רגע, 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 אבל יש פה טענות רציניות. אומר הקודש ברוך הוא, למה בכלל נתתי לך את התורה? בשבילך? 100%. אז חטאו בעגל, נחליף אותם. לא, מה פתאום? את התורה נתת לישראל. לישראל, אבל הם לא ראויים לקבל את התורה. נו, אז מה עושים? המוכר נתן, בדיוק כל דלים כבר, המוכר נתן, הלוקח לא ראוי לקבל, משה קיבל, אבל זה לא בשביל משה. קודש ברוך הוא תופס תפחיים מכאן, ומשה תופס תפחיים מכאן. זה שמשה מחזיק את הלוחות, זה עוד לא אומר שהתורה היא שלו. כי אם אני מחזיק בידי ממון, נו, זה עוד לא מחייב שזה שלי. זה נקרא חזקה. אוקיי, ממונה, העמד ממון בחזקת מי שמחזיק אותו, בחזקת מראי, בחזקת אדונו. זו רק חזקה. יכול להיות שהממון הזה, לביתי אותו. יכול להיות שהוא חלילה גנוב. יכול להיות שהוא מצאתי אותו. זאת לא אומר כלום. אתה תביא ראייה והוא שלך. זה שמשה מחזיק את הלוחות, זה עוד לא הופך אותם לשלו. אתם יודעים מה תהיה ההוכחה שזה שלו? מי יכול לשבור ואי אפשר לטעון כלפיו כלום? זאת הדרך היחידה להוכיח הוכחה ממונית. אני לא ממליץ עליה. אבל זו הדרך היחידה. זו ראייה ניצחת. את הלוחות צריך לשבור. למה צריך לשבור? מהמון סיבות. ישראל לא ראויים ללוחות, הם לא יכולים לקבל. הקדוש ברוך הוא אומר, אני שובר. משה רבינו אומר, אני שובר. עד שגברה ידו של משה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יישר כוחך ששיברת. אתם יודעים מה זה גברה ידו של משה? משה אמר שהתורה שייכת לאדם, שהתורה שייכת הנה. שזה שישראל לא ראויים עכשיו לתורה זה מקרה, זה זמני, זה לא באמת, זה ישתנה. משה אמר שהאדם הוא בעל בית על התורה. משה אמר לא בשמיים היא. אמר לו הקדוש ברוך הוא יישר כוח, רק בזכותך לא בשמיים. אתם מבינים במה חותמים את התורה? חותמים את התורה ביישר כוחך ששיברת. זה לא בורץ תמי. עכשיו יש שכחה. אתם רוצים את זה יותר בעומק? רש"י הראשון פותח את התורה, פותח את התורה, בממרה הידועה שלו בבראשית. אמר רבי יצחק, לא הייתה צריכה התורה להתחיל, נכון? אלא מהחודש הזה לכם. זה רש"י שכולם זוכרים, וטוב שכך. רש"י ראשון הוא גם צריך להיות הקדמה לתורה. הוא לא רש"י שרק בא ככה לפתח קצת את התחושות הציוניות. הוא צריך להיות הקדמה של רש"י לכל התורה כולה. הוא הקדמה לעבודת השם, הוא הקדמה לתורה. מה אומר רש"י שם? שארץ ישראל היא של עם ישראל? אל תכעסו עליי. א', לא צריך בשביל זה את רש"י. אני ידעתי את זה לפניכם. ב', זה לא מה שכתוב בבראשית. מה רש"י אומר? דייקו במה שרש"י אומר. רש"י אומר, לא הייתה צריכה התורה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם, ומתם פתח בבראשית. משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שאם יבואו אומות העולם לישראל ויאמרו להם, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים. מה זה ארצות שבעה גויים? פה. הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם, ונתנה לנו. שמעו טוב את רש"י. הרבי באחת מהשיחות שלו מדגיש את זה כל כך פשוט. לא הבנתי מה אתה רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יהיה בארץ ישראל? אז למה הוא לא נתן את זה לעם ישראל? אני לא מבין את כל הסיפור. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יהיה בארץ ישראל, אז למה הוא נתן את זה לשבעה גויים? ואחרי זה ברצונו נתנה, ואחרי זה ברצונו נטלה, ואחרי שברצונו נטלה, נתנה לנו. אני מבין טוב את אומות העולם. זה לא טענה מזמן רש"י, זה טענה מהיום. אתם עולים חדשים, כולכם הם אומרים. אברהם אבינו עולה חדש מבגדד. כולם עולים חדשים. אתם לא מפה בכלל. מה הטענה של כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים? שיש אלוקים? מה הטענה? רש"י אומר דבר הרבה יותר עמוק, וזה הפתיחה לכל התורה כולה, ואני טוען שזו הפתיחה לתורה אחרי שבירת הלוחות, וזה הסדר ברש"י. רש"י אומר, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לעם ישראל את ארץ ישראל. הוא רצה לתת לעם ישראל את ארץ ישראל כדי שהם יזכו בה בזכות ולא בחסד. הוא רצה לתת לעם ישראל את ארץ ישראל כדי שהם יתקנו אותה, כדי שהם יזכו להגיע למדרגה שהם יוכלו להיות ראויים לארץ ישראל. הוא לא רצה לתת לעם ישראל את ארץ ישראל. אם הוא היה רוצה לתת לעם ישראל את ארץ ישראל, הוא היה נותן לו את ארץ ישראל. כל בריאת העולם בראשית ברא אלוקים מוסברת ברש"י הראשון. למה המורכבות הזאת בעולם? למה כל כך מסובך? למה אם אתה רוצה לתת לעם הזה את הארץ הזאת, תן להם את הארץ הזאת. לא רוצה לתת להם את הארץ? אני רוצה שהם יזכו לתת לי את הארץ. כל מה שעושה האדם בעולם הזה, זה ירידה לצורך עלייה. הרב חרל"פ התבטא נפלא. הוא אמר, כשיהודי עולה, אומרים שהוא עושה עלייה לארץ ישראל. הוא אמר, אתם יודעים מה הפשט? כשיהודי עולה, אז הוא עושה לארץ ישראל עלייה. מישהו צריך קצת להעלות את ארץ ישראל. אתם יודעים מה זו שמחת תורה? שכשיהודי רוקד עם התורה, אז היא שמחה. התורה. אתם יודעים למה היא שמחה? כי ניצחנו אותו. כי הכל בא מהייסורים שלנו. כי את הכל אנחנו מביאים מהמקום שאנחנו מזדקחים בו ומתעלים ממנו, וזה כוח מעשיו הגיד לעמו. מה זה כוח מעשיו הגיד לעמו? אני אף פעם לא הבנתי את המושג הזה. כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. על פי ההיגיון זה לא שלכם בכלל. לא כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם את ארץ ישראל. בכל חמישה חומשי תורה היא לא נקראת הארץ הקדושה הזו ולו פעם אחת ארץ ישראל. כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם את נחלת הפריזי והחיבי והיבוסי והגרגשי והאמורי, כדי לגלות לאן אנחנו יכולים להעלות את הכל. אנחנו יכולים למצוא את השורש של הכל. לרומם את הכל במקור שלו. לרומם את הכל מהמקור הכי הכי פנימי שלו. קוראים לזה להמתיק את הגבורות, להמתיק את הדינים בשורשם. לא רק לעשות שהעסק יהיה נחמד, לעשות קצת מתוק באוויר. לשלוק את הכל עד שנגלה שהשורש הוא טוב. כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. זאת תהיה התשובה לאומות העולם. אתם אומרים שאתם ראשונים פה? נכון? אתם יודעים מה הייחוס שלנו? שאנחנו באנו הנה. כי הקדוש ברוך הוא אמר לנו שאנחנו יכולים להעלות את זה למקום של זה. כי תפקידו של האדם בעולם הוא להעלות כל דבר לשורשו ולרומם הכל למעלה. רש"י מסיים בשבירה ופותח בארץ ישראל, ואתה נזכר בדברי חז"ל ששלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. מכירים את דברי חז"ל? ואלו הם, מה הם? תורה, ארץ ישראל ועולם הבא, וכולם לא נתנם אלא על ידי ייסורים. מה זה ייסורים? למה לפעמים יושב יהודי לומד תורה בלי הרבה ייסורים? מה זה ייסורים? זה מה שאמרנו עכשיו, זה המושג של ייסורים. הוא לא נתן לנו מעולם את ארץ ישראל, איך זה נקרא? על מגש של כסף. אנחנו מגש הכסף. ארץ ישראל היא נחלת גויים שאנחנו צריכים לקחת אותה ולרומם אותה מהמקום המוחצן שלה ולגלות שהיא מקום הקודש העליון ביותר. וכאן זה מתחיל להביא אותנו למקום שאליו אני רציתי להתחיל. אבל זה דבר פלאי, זו נקודה שצריך להיכנס אליה לעומק. אני אגמור את זה במשפט אחד. לראשונה אנחנו פוגשים את הר המוריה, את ארץ המוריה, בעקדת יצחק. נכון? נו, נשאל כל ילד למה נקרא שמו הר המוריה, יש את זה אפילו בשיר היום, נכון? למה, מה, 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 נכון? זה מילים מן המקורות, לחן. אז למה נקרא מוריה? למה? למה נקרא שמו הר המוריה? למה נקרא שמה ארץ המוריה? למה נקרא מוריה? נו, איזה תשובות יש? על שם המור הטוב, על שם שממנו עתידה לצאת הוראה לישראל. יפה. כל זה שמות על שם העתיד. אבל כשהלך אברהם אבינו לעקוד את יצחק והוא הלך לארץ המוריה, אז היא נקראת על שם העתיד? זה יפה, אבל זה לא פשט. מסכימים? רש"י אומר, בסדר. המקרא מחייב פשט, ומותר לענות על פי משהו הכי קרוב לפשט. זו שיטתו. אומר הרשב"ם, אני הזכרתי אותו פעם פה, לא פה, לא זוכר, חושב. אומר הרשב"ם פירוש מופלא, שאני מודה שכשהגעתי לרשב"ם הזה, זה היה אחד השלבים שכבר דמן, די, כמה אפשר פשט, כמה אפשר להצבן. אומר הרשב"ם, למה נקראת ארץ המוריה, ארץ המוריה? למה נקרא הר המוריה, הר המוריה? נו, למה? למה הוא נקרא הר המוריה? זה נשמע איזה חוקר ככה מאוד מהשנה, לא בן ימינו. אתם יודעים מה אומר הרשב"ם? היא נקראת ארץ המוריה והר המוריה כי היא הייתה ההר החשוב של ממלכת האמורי. אתם מבינים? אני נמצא במור הטוב שיוצא מהקטורת של המקדש, והרשב"ם אומר לי שמוריה זה על שם האמורי. אז מאיפה נהיה ה'? אז הוא אומר זה לא מסובך, כי שמות ערביים שיש להם א' בהתחלה, א' נעלמת ונהיית ה' בסוף בעברית. אז השם היה אמוריה וזה הפך מאמוריה למוריה. זה בחומש, מה אתה רוצה ממני? ובאמת אף פעם לא, עד שהבנתי שהרשב"ם רק רוצה לקחת אותנו למקום הרבה יותר עליון. רש"י והרשב"ם בכלל לא חולקים. ההר הזה הוא ההר שצריך להרים אותו מהמקום הכי שפל שיכול להיות. כמעשה ארץ האמורי. ההר הזה הוא נקודת האמורי בעולם. והעניין הוא להפוך את האמורי להר המוריה. קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, ולך לך אל ארץ המוריה. זה כל כך קרוב, חלילה, ואני בכוונה אומר, זה כל כך קרוב, מה הולך אברהם לעשות? להעלות את בנו על המזבח. כל כך קל להתבלבל, החוט כל כך דק, בין התומעה האמורית של המולך, לבין מה שהולך אברהם אבינו לעשות בעקדה. לך לך, אומר הרשב"ם, אל תדרשו דרשות, פשט, לך לך אל המקום של אמוריה. ותעשה ממנו הר המוריה. לך לך אל ארץ האמורי. לך לך אל ארץ המוריה. ואני יודעתי, הנקודה הזאת הבסיסית, היא לא רק נקודה יפה בסוף רש"י ובתחילת רש"י ולאורך כל הדרך. היא נקודה שצריך להיכנס אליה לעומק. אנחנו בסוף חודש תשרי, בתחילת חשבן. לזמן הזה קוראים בלוח השנה הישראלי אחרי החגים. אתם מכירים את אחרי החגים? אחרי החגים זה זמן מאוד חשוב. הכל אחרי החגים. אז הגיע אחרי החגים. עכשיו כבר אחרי החגים. אחרי החגים זה ביטוי עצוב קצת. כי אחרי החגים, אחרי החגים. אני רוצה להיכנס רגע לאחרי החגים הזה. אבל אני רוצה להקדים לו משפט. לפעמים אנחנו שוכחים, סבב הפרשות שלנו, שבזכותו יש לנו את שמחת תורה, שבה מסיימים את התורה ופותחים את התורה, סבב הפרשות שלנו שקוראים אותה, את התורה כולה, אחת לשנה, הוא סבב פרשיות כמו שכולם יודעים מאוחר. זה מתחיל בבבל. בתקופה הקדומה בארץ ישראל סיימו את התורה כל 3 שנים, ולמען הדיוק זה לא היה כל 3 שנים אלא כל 3.5 שנים. בשפה אחרת, סיימו את התורה פעמיים ב7 שנים. הפעם השנייה שסיימו את התורה בתום ה7 שנים הייתה באמת בסוכות, ובה היה הזכר הגדול למעמד הקהל. האברבנאל הוא זה שטוען את הטענה, והאברבנאל בפירושו לספר דברים לפרשת הקהל אומר שמה שתקנו את שמחת תורה בשמיני עצרת זה זכר למעמד הקהל. טענה מאוד מאוד חשובה, יסודית, של האברבנאל. שזכר למעמד הקהל מכנסים את כל העם וקוראים בפניהם את כל התורה, ומי שמכירים את סדר התיקון של הושענא רבה, כפי שהוא מופיע בתיקונים, קוראים בו את כל ספר דברים, כמו שהיו עושים במעמד הקל, שהמלך היה עומד על בימה של עץ והיה קורא את כל ספר דברים. ובעצם הסיום של התורה לא היה אחת לשנה, אלא למדו את התורה בערך כל פרשה, כמו שאצלנו זה היה לשלושה שבועות ושליש. פעם צריך להיכנס לכל הסוגיה הזו, למה זה היה כך ומה משתנה. אבל עם ההשתנות, עם הקביעה שהתורה נקראת כל שנה ובכל שבוע יש את הפרשה שלו, צריך להבין שעם ההשתנות הזאת מתרחש משהו שאנחנו חייבים להיות צמודים לו. הוא לא דרשות סתם, חייבים להיות צמודים לו. כשחזל ביקשו לקבוע את זה כך, הם גם ביקשו לקבוע שיש קשר מהותי בין התקופות הנקראות לבין הדברים הנקראים. והדברים הנקראים, הופכים להיות שייכים או מתבררים או מבררים בעצם את המציאות שאנחנו חיים עכשיו באותה תקופה. לעולם תחול פרשת בראשית בחודש תשרי, כפרשה האחרונה של חודש תשרי. לעולם. ולעולם תחול פרשת נוח כבר בחודש חשבן, הכי 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 מינימלי זה מה שהשנה יהיה, בשבת. לפעמים זה יהיה לפני כן. אבל לעולם תהיה פרשת בראשית עוד בתוך חודש תשרי, בשבת מברכין של חודש חשבן, ופרשת נוח תפתח את חודש מר חשבן. מראש חודש, באותו שבוע. עכשיו, בכלל כשאנחנו רואים זיהויים, זה לא אקראי. ברגע שכיוונו את התורה לפי שנה, אז אנחנו צריכים להבין שככה מכוונים את הדברים. חודש תשרי הוא החודש שבו מסתיימים החגים. מסתיימים החגים לא רק של תשרי, מסתיימים החגים של כל שבעת החודשים. סופם סיאם בשמיני עצרת, ואחרי שמיני עצרת אנחנו מתחילים ועוברים לחודש הבא, לחודש מר חשבן. ומעולם לא נתתי דעתי למעבר הזה, גם בפרשות וגם בעומק של החגים, ובראייה את החגים כהכנה בעצם, לא כסיכום בכלל, אלא כהכנה למר חשבן. אני רוצה להתחיל את הדברים בלימוד ביחד ברשותכם, ששייך לסיום החגים, בפרשת ראה. בפרשת ראה בספר דברים מופיעה מצוות השמחה. אחרי החגים זה אחרי החגים, ואחרי החגים יכולה חלילה להיות איזו ירידה קצת בזמן שמחתנו. אחרי החגים עוברים לחודש מר. ואחרי החגים צריך, אני חושב, ללמוד טוב, 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 עוד יותר, איך ממשיכים את החגים. כי לעניות דעתי, כולם עסוקים תמיד במהלך של החגים. איך ראש השנה מביא ליום כיפור, ויום כיפור לסוכות, וסוכות לשמיני עצרת, ויש איזושהי נקודת שיא שם. ואז מתחילה הירידה. לעניות דעתי, המושג עצרת, לא לעניות דעתי, זה מופיע בראשונים, אבל אני חושב שלוקחים אותו תמיד רק לצד אחד. מה זה עצרת? מה זה שמיני עצרת? אנחנו נדבר עוד רגע על המושג הזה בפרשה, אבל מה זה בכלל שמיני עצרת? מה זה עצרת? מה פירוש המילה עצרת? עצרת זה לעצור. אבל עצרת זה יותר מלעצור. עצרת בעברית זה לכנוס את כל הכוחות. תרגום יונתן מתרגם שמיני עצרת, יומא דמתכנסין. לכן עצרת זה עצרת, ולכן גם עוצרים בעין, לא באלף, גם באלף, באלף זה דבר דומה, אבל זה דבר אחר, עוצרים שמן. או עוצרים כוחות. ההבנה הרגילה היא שהולכים ועולים אל שמיני עצרת, ואנחנו נלמד אותה עוד שנייה, ובשמיני עצרת בעצם לוקחים את כל מה שקיבלנו עד עכשיו ועוצרים, ובו אומר הקדוש ברוך הוא, יצרו עמדי יום אחד וחוגגים את שמיני עצרת. נצטרך להבין למה זה שמחת תורה עוד רגע. אבל לעניות דעתי למילה עצרת יש עוד משמעות. היא אותה משמעות, אבל יכול להיות שהיא הרבה יותר חשובה. אתם מכירים את התנועה של האצן, של הרץ למרחקים? או למרחקים קצרים או למרחקים ארוכים? וכשאתה מסתכל מה הוא עושה בעצם רוב הזמן, רוב הזמן הוא לא מוסק בריצה. רוב הזמן הוא עוסק בהכנה. נכון? את רוב הזמן הוא משקיע בהכנה הזאת. בעצירת כל הכוחות, בריכוז של כל הכוחות, ביכולת לרכז הכל פנימה, 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 פנימה. כשכל הכוחות עצורים פנימה, הם עצורים לא כי עכשיו סיימתי משהו, אלא בדיוק הפוך. כי את כל מה שעשיתי עד עכשיו לא עשיתי, אלא כדי שיהיה לי כוח עכשיו להתחיל את הריצה. אני יודעתי שמיני עצרת הוא ערב החג הגדול. החג הגדול הוא מה שקוראים אחרי החגים. זה מתחיל עכשיו. אתם יודעים מה עושים בחודש תשרי? מה כל ילד הציור שלו של ראש השנה? מה עושים? תפוח עם דבש? שנה טובה ומתוקה? כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה וכל השירי, הכל נכון? נפלא. אני מקדים את המאוחר וזה בסדר גמור, זה בסדר לי, כי זה יסתדר עוד שנייה. זה נכון מאוד. יש שתי המתקות בעולם. זה קשור לרשים שפתחנו. יש המתקה שבה אני שם דבש על התפוח. זו המתקה מאוד חשובה. זו המתקה של חודש תשרי. ויש המתקה שבה אני שולק את שורשי המרירות וממתיק את המר באמת. פעם קראנו לזה, יש המתקה שבה שמים סוכר בקפה. זוכרים? תמיד אמרתי שאני מאוד אוהב קפה, אבל עם סוכר. עד שיום אחד הגעתי למסקנה לא נעימה, שאני פשוט לא אוהב קפה. אבל לא נעים להגיד את זה, כי זה לא אם. אם הייתי אוהב קפה, הייתי אוהב קפה. אני אוהב שוקו. אבל לא יפה, כי אני כבר גדול. אז אני אומר שאני אוהב קפה עם שתי סוכר. זו שיטה יפה. אני שונא קפה. הגיע הזמן להודות. אבל אני רוצה שיעשו אותו טוב, זאת אומרת רע. כי אני אוהב, שיחשבו שאני אוהב קפה. התרגלתי. זאת צורת חיים. אתם יודעים מי אוהב קפה? זה שיודע לשלוק את התורמוס. ולשלוק 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 עד שהוא מתוק, כי הוא בתוכיותו מתוק. כשמשה רבנו יגיע למרה, הוא ילמד להמתיק את המים, לא עם סוכר, אלא עם עץ מר. לא עם סוכר ממתיקים מים. לא נותנים לנו ארץ ישראל מתוקה. נותנים לנו ארץ אמורי, פריזי, חיווי, יבוסי ושאר מראים בישים. ואומרים לך תמתיק. ואם אתה רוצה ארץ ישראל עם סוכר, תקבל את זה בביפר אונליין בתמונות. גם תורה לא נותנים לנו מתוקה. נותנים לנו מרה מאוד. או-הו מרה. והמרירות הזאת היא הפסגה. אבל אי אפשר להגיע למר חשבן בלי ההכנה של 7 חודשים מניסן ועד תשרי. עכשיו מגיעים לעיקר. שם נמצא הגודל, שם נמצאת העבודה. שם מגיעים לנקודה שממנה מתחילה כל עבודת האדם בעולם. והפרשות שנקראות בסוף תשרי ובחשבן, הן הפרשות שמבררות את זה. אבל נלך עם זה שנייה אחת, לאט לאט. פרשת ראה, בחצי דקה. פרשת ראה, אבל באמת במהירות, כי אני רוצה לא להתעכב שם מדי, אבל תראו עוצמה של פשט, כמו שהגרא קורא בפרשת ראה. הגאון מבילנה, יש הרבה פירושים בתורה שהם בשמו, אחד מהם הוא דברי אליהו. ובספר דברי אליהו, על ספר דברים, מופיע הפשט הכי פשוט שראיתי. בפרק ט"ז, בספר דברים, בפרק ט"ז, מופיעה פרשת המועדות. זאת לא הפעם הראשונה. אנחנו נקרא אותה ממש בקיצור, בלי להיכנס לעומק או לנחת, כי צריך ללמוד אותה יותר בנחת, אבל בעזרת השם עוד מעט שוב נגיע לראה. אז נוכל גם ללמוד את זה יותר טוב. בינתיים רק נסתפק בדבר הבא. זו הפרשה שבה מוזכרים 3 הרגלים, לא פעם ראשונה, אבל פעם ראשונה שמוזכרת מצוות שמחה ברגלים. בסדר? כאן מוזכרת מצוות שמחה ברגלים. טוב, אנחנו יוצאים מזמן שמחתנו. טענתי שלא יוצאים מזמן שמחתנו. טענתי שזו טעות בהבנה. כי זמן שמחתנו הוא לא זמן. זמן חירותנו היה בתתוו בניסן. זה מה שהיה בהיסטוריה. זמן מתן תורתנו בשבועות. זמן שמחתנו הוא בהיותנו יודעים שאנחנו בתוך ענני הכבוד. אבל נלך עם זה לאט, רגע. בפרק ט"ז חוזרת התורה על פרשת המועדים, וכולם שואלים בשביל מה התורה חוזרת על זה. את מה שכתוב פה אפשר היה להכניס בפרשת משפטים, כי תישא, אתם זוכרים בכמה מקומות זה כבר הופיע? אמור, פנחס. כולם שואלים, ולא ניכנס עכשיו לעניין, אני טוען שזו הסוגיה, השמחה. אני טוען, זה מופיע כבר, שזו הסוגיה, אבל השאלה שתהיה באוויר לפחות. הם מתחילים כך, שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוהיך. אתם אגב שמים לב שפה מדובר על מבנה שנתי. אתם יודעים מה זה שמור את חודש האביב? מה פשט שמור את חודש האביב? איך שומרים את חודש האביב? איך שומרים? מעברים את השנה. שמור את זה שפסח יהיה תמיד באביב. איך? לוח ירחי, לוח שמשי, שמור את חודש האביב. יש לנו שכנים ששם החגים יוצאים פעם בחורף, פעם בקיץ. זה כל מיני דברים יפה. שמור את חודש האביב. שמור שזה יצא כך. ותמתין לו תמיד. שמור זה גם תצפה. ועשית פסח להשם אלוהיך, כי בחודש האביב הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. ואם זה בחודש האביב, אז אתה צריך לשמור את חודש האביב. אז תברר את עניין היציאה ממצרים שלך. בסדר? יופי. וזבחת פסח להשם אלוהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר השם, לא תאכל עליו חמץ, בחיפזון יצאת מארץ מצרים, לא יראה לך שאור בכל גבוכה, 7 ימים לא ילין מן הבשר, לא תוכל לסבוח את הפסח כי אם אל המקום. אני גומר את פרשת הפסח, פסוק ח', 6 ימים תאכל מצות, וביום השביעי יצרת להשם אלוהיך, לא תעשה מלאכה. בעצם כל ההלכות כבר הובאו. בפרשת בו, בפרשיות ספר שמות, ויקרא ובמדבר. דנים מה באו להוסיף פה, קדימה. מה לא מופיע כאן? איזו מילה לא מופיעה בפסח? שמחה. לא מופיע. עכשיו עוברים לשבועות. 7 שבועות תספור לך מאחל חרמש וקמה, תחל לספור 7 שבועות, ועשית חג שבועות להשם אלוהיך, מסת נדבת ידך אשר תיתן כאשר יברכך השם אלוהיך. ושמחת לפני השם אלוהיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה. נפלא. וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה. בשבועות מופיעה שמחה, נכון? למה בפסח לא? זה המשך. אז זה כאילו כולל גם שם. אז שיהיה זה קשה, כי זה שתי פרשיות גם. ככה עונים, חלק מהתשובות הם כך. הלאה. חג הסוכות. חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, באוספך מגורנך ומעקבך. ושמחת בחגיך. יופי. מצוין. אז יש לנו ושמחת בחגיך בסוכות, יש לנו ושמחת בחגיך בשבועות. אם שבועות זה ההמשך של פסח, אז זה במילא גם כולל את זה, ומצוין. ואם לא, אז לומדים מזה על פסח, אבל בינתיים יש לנו בפסח לא, בשבועות כן, בסוכות כן. טוב. אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך, שבעת ימים תחוג להשם אלוהיך במקום אשר יבחר השם, כי יברכך השם אלוהיך בכל תבועתך ובכל מעשה ידיך, נו, והיית אך שמח. אז יש לנו פסח אין, שבועות פעם אחת, סוכות פעמיים, אבל זה לא פעמיים סתם. והיית אך שמח. אך שמח. מה פירוש אך? אך בעברית זה רק. כלומר, אל תעשה כלום חוץ מלהיות שמח, למשל ארבעה מינים, אל תיטול. או שכל מה שתעשה תהיה שמח. אז לא הבנתי, וכל השנה אני לא צריך להיות שמח, הרי כתוב תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, צריך תמיד לשמוח. מה זה והיית אך שמח? מה פירוש אך? מביאים פה חז"ל מיד, ורש"י מזכיר את זה בעצמו, והיית אך שמח, לפי פשוטו אין זה לשון ציווי, אלא לשון הבטחה. הוא אומר, אני באמת לא מבין את זה. לכן אני אומר שהכוונה היא שאם תעשה את כל זה, בעזרת השם תזכה להיות מה? רק שמח. מכירים רק בשמחות? רק בשמחות. והיית אך שמח, זה ברכה, רק בשמחות. היה צריך להיות כתוב בהמשך, אומן. זהו, הבטחה. אם רש"י היה רוצה להסתפק בזה, הוא היה עוצר. אבל אומר רש"י, אבל יש לי עוד פירוש, שכשרש"י אומר את זה, הוא מתכוון להגיד, מה? קשה לי עם זה. זה מצוין. אבל נו, ואז אומר רש"י כך. מכאן ולפי תלמודו, אגב, לפי תלמודו אין הכוונה לפי מדרשו, לפי תלמודו זה לפי הלימוד להלכה, ולפי תלמודו לרבות לילי יום טוב האחרון לשמחה. מה זה לילי יום טוב האחרון? שמיני עצרת. אז רש"י אומר, בסוכות כתוב פעמיים שמחה, למה? פעם אחת על סוכות ופעם שנייה על שמיני עצרת, כי בסוכות יש שני חגים. אז פעם אחת על סוכות ופעם אחת על שמיני עצרת. שואלים כל המפרשים מיד, לא הבנתי. אני מבין איך פעמיים שמח נותן לי את שני החגים, אבל אך בא למעט או בא לרבות? למעט. המילה אך תמיד באה למעט. גם בא לרבות. את בא לרבות. כבד את אביך, גם את אחיך הגדול. גם הבל הביא מנחה. לא רק קין, אלא הבל הביא גם הוא. הבנתי. אבל אך, הכוונה היא מה? זה ולא משהו אחר. רק זה ולא משהו אחר. אז איך והיית אך שמח בעלי רבות שמיני עצרת? שאלה טובה. שאלה פשוטה. חסידים עונים על זה בצורה שלהם. היום אני רוצה להיות הגר"א. אומר הגר"א, אתם יודעים מה כתוב פה בפרשה? בפרשה כתוב כך. בפסח יש לך כל כך הרבה מצוות, אתה לא יכול לנשום. המצוות של פסח מתחילות בשונה מכל החגים בי"ד בכלל. לא בהכנה, זה בכלל כל הפסח, כל הקורבן. וששת ימים תאכל מצות, ויום השביעי עצרת. ומה השמחה הגדולה? אביב. איזה אביב? לא רק אביב, מזג אביב. יצאת ממצרים. צריך להסביר לך שצריך לשמוח? ראיתם חברה שכשהיא יוצאת לחירות לא עושה יום עצמאות? כולם שמחים. מרגרה, אתה כל כך מוקף בעשייה, יש לך כל כך הרבה כלים לשמחה. אני לא צריך להגיד לך את זה בכלל. לשבועות כבר יש לי פחות כלים. קורבן שתי הלחם. פחות או יותר זהו. מתחילים ביקורים, אבל עוד לא. אז צריך להגיד לי, ושמחת. יש כלים, ותיקח את הכלים האלה, וזה לא כלים כמו פסח. אתה לא חש את החירות כמו שאתה חש אותה בפסח, אבל אם תבין מה קורה עכשיו, או, איך תשמח. סוכות, אתה בעצם מלא 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 מצוות, אבל בעצם אתה לא עושה כלום, אתה מוקף במצווה. כולך פעולה של מצווה, ארבעה מינים, נכון? ארבעה מינים. אבל בעצם המצווה היא לא אכילת מצה, אכילת מרור, זביחת פסח, קורבנות מיוחדים. יש קורבנות במספרים אחרים. המצווה עצמה היא עצם העניין של הסוכה. ואתה יכול לסמוח בכלים האלה ולסמוח כל הזמן. יש כלים, עדיין יש כלים. בפסח יש כלים המון. בשבועות יש כלים, בסוכות יש כלים. ובשמיני עצרת מה יש? מה יש בשמיני עצרת? תורה, שמחת תורה זה מאוד מאוחר. תורה יש כל יום. מה יש בשמיני עצרת? תחדות גם צריך להיות כל יום. מה יש בשמיני עצרת? מה יש בשמיני עצרת? אתם ראיתם פעם חג כזה? אין יציאה מהסוכה שכוח? שמיני עצרת אין בו כלום. בו כל יום, גם בראש חודש. בשמיני עצרת אין כלום, קודם כל פשט. מה יש בשמיני עצרת? אין שתי הלחם, לא עושים כלום, נכון? הנה, מי שבא מחול אומר שמיני עצרת זה סך הכל ההתכוננות לשמחת תורה. מישהו תקע לנו איזה יום טוב ראשון לפני היום טוב העיקרי שבא אחר כך בשמחת תורה, נכון? מה עושים? לא עושים כלום. מה יש בשמיני עצרת? נרגעים קצת, חסים הביתה, מתווכחים בחוץ לארץ אם אוכלים בסוכה או לא אוכלים בסוכה, שותים בסוכה, לא שותים בסוכה, וזה איזה התאחדות, מתווכחים כל הזמן שם, מה עושים אז? מה יש בשמיני עצרת? אומר הגאון, כל הרגלים וכל השנה באו כדי ללמד אותך את הדבר העיקרי בעולם. הדבר העיקרי בעולם הוא שמחה. בוא. בפסח קיבלת כך כלים, בשבועות כך כלים, בסוכות כך כלים, ובשמיני עצרת תהיה אך שמח. אין לך שום כלי, רק שמחה. תתכונן שבעה חודשים להגיע למדרגה של להיות אך שמח. זה גבל. לרבות שמיני עצרת. והיית אך שמח. ומה אני אעשה אבל? סוכה יש את ארבע מינים, בל תוסיף. תן לי מצה לאכול. בלינצ'ס של שבועות, משהו. כלום. פר אחד. איל אחד. לא נעים, אתמול היה 14, 13, 12, 9, 18, משהו, שמחת בית השואבה, מים לנסך, שמן. אין לך כזה, זה רק שמיני עצרת. זה גבלת. עכשיו תעצור את כל הכוחות בפנים, פנימה, פנימה, תשמח בפנים. אין מה להחזיק, לא צריך כלי, יהודי לא צריך כלום, בוא. יהודי בשביל לשמוח לא צריך שום דבר. הוא צריך להיות אך שמח. אתם רוצים לשמוע את הגאון בחסידותית? יש לגאון פירוש חסידותית. אצל החסידים אומרים, והיית אך שמח, אך באמת בא למעט. את מה אך בא למעט? את הוהיית. כשתבטל את עצמך, תוכל לשמוח. והיית אך? או, שמח. אך בעברית מופיע בעוד צורה, בפרשת נוח. וישאר אך נוח. אומר רש"י, אך זה אך. אך זה שהאריה, זוכרים? נתן לו ביס, יקישו. זוכרים? אז הוא אמר, אך. אתם יודעים מה זה והיית אך שמח? מה זה משנה אם זה כך או אך שמח? והיית. לא צריך סוכה, לא צריך ארבע מינים, לא צריך כלום. אתם מבינים מה זה מנהג ישראל קדושים? הם שאלו איך עושים את זה? הם אמרו, אל תפתח בכלל את הספר, רק תרקוד עם הספר. אתה מוקף בתורה והיא מוקפת בך. ככה. סגור. והיית אך שמח. איך אמרנו? שמיני עצרת לא עושים כלום. כלום. אך שמח. זה גבלת הפשט. הפשט הפשוט. אבל עכשיו צריך להבין את זה לעומק. מבחן השמח, מבחן השמחה, הוא מבחן האמת של יהודי מישראל, של אדם מישראל, זה מבחן האמת. אני שמח כי טוב, או אני שמח כי והיית אך שמח. שמיני עצרת הוא כשמו כן הוא. הוא היכולת להגיע לשמיני, למדרגה הגבוהה הזאת, למעלה מהכל, למעלה מהטבע, למעלה מהכל, למעלה מסוכות. זה רגל בפני עצמו, אבל זה בא מסוכות. אי אפשר לפרק את הסוכה בין סוכות לשמיני עצרת. אי אפשר לא להרגיש את הסוכה. זה משם. אבל זה רגל בפני עצמו. אמרת בשמיני עצרת בתפילה חג הסוכות, זה קורה, לחזור. לא אמרת. כל החגים הם עצרת להשם. אבל שמיני עצרת הוא לעלות מעל כל שבעה ימים ושבעה רקילים ושבעה ושבע נקודות הטבע ולהגיע לנקודה הזו שעצורה בתוכי בפנים. ומה קורה אחרי שמיני עצרת? עכשיו אתם מבינים למה התכוונתי? שבעה חודשים אתה מתכונן להיכנס לעבודה האמיתית. אתם יודעים מה זה מר? מר בעברית, דיברנו על אלול באלול, על אלול ועלול והילול. תשרי הופיע בכל הספרים הקדושים שתשרי הוא אותיות ראשית. ואם אתם מחפשים שם את האלף, אז כשבתורה כתוב מראשית השנה ועד אחרית שנה, זה כתוב בלי אלף. תשרי זה הראש. תשרי זאת ההתחלה. זאת המתיקות. זה הבסיס, זה הבסיס של הכל. זה הכוח כמו הראש של האדם, זה הכוח לפעול. מה זה מר בעברית? מר זה ההפך ממתוק. אני זוכר שפעם מישהו שאל אותי ורציתי להיפטר, אז אמרתי לו, מישהו שלא ידע עברית, שאל אותי למה חשבן זה מר. אז אמרתי לו שמר זה כמו מיסטר. והייתי רגוע וזהו. והאמת שאחרי זה חיפשתי אותו כדי להגיד לו זה לא נכון, אני עד היום לא מוצא אותו. אז אם מישהו מוצא שיגיד, כי אני באמת, אז אני אמרתי לו מיסטר והלכתי. אבל זה לא טעות לגמרי. מר בעברית זו מילה מאוד מעניינת. מר זה קודם כל מה? מר. וצריך להבין למה חשבן הוא מר. אז אומרים שאין בו חגים. גם באלולם. גם בטבטם. מה זה עוד מר בעברית? מר בתנך. מר מדלי. בפסוק כתוב, הן גויים כמר מדלי. וכשחק מוזניים נחשבו, הן איים כדק ייטול. מר מדלי זה טיפה ממים. טיפת מים. מר מדלי. וההסבר שמופיע ברבותינו לחודש מר חשבן זה שבו אנחנו מתחילים לבקש על הטיפות. על הגשם. ואם השם, וזה השם אגב, כי הוא לא מופיע בתור חשבן, חשבן זה קיצור, הוא מופיע בתור מר חשבן. במר חשבן מבקשים רביעה ראשונה, במר חשבן הוא מופיע כמר חשבן, וזו מילה אחת, ואם העניין של מר חשבן זה התפילה על הגשם, שם נמצאת המילה מרחשן, מרחשים, הרחשים, הבקשות, הרחש. מה זה עוד מר? נו? מור דרור. זה מאוד מעניין. מר דרור, מור דרור, נגיע לזה, כי זה מאוד מעניין. מה זה עוד מר? בפשט, מר. עד כאן מילים מקראיות. אדון, מרות. מרה. מרה באטרה. אדון. יפה. יש עוד מילה אחת, מר. גם היא משנאית, תלמודית, כמו אדון. איך? זה גם אדון. כן, זה אדון, זה אדנות. ומזה אגב באה המילה שהיא עברית, ולדעתי מרה וזה הולך ביחד, כשאני לא מקבל את מרות האדון, אני מה? ממרה את פיו. להמרות זה לא לקבל את האדנות. זה ממש אותה מילה. אבל יש עוד מילה, שהיא פחות מוכרת. אני אגיד אותה בפעם הראשונה ששמתי לב, ואני לא מבין איך לא שמתי לב, כי כל השעס מלא בזה. אבל אני אגיד אותה בחיוך, ואומר דבר בשם אומרו. כשהגעתי לישיבת הכותל, צלצלתי לרב מבנצל שליטה, לרב אביגדור. אמרתי לו שאני רוצה לדבר איתו על משהו וכו'. ואז הוא אומר, תחליט לבד בזה. אז הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה להיפגש עם המרה דאטרה. אז הוא אומר לי, אתה יודע מה זה מרה דאטרה? אמרתי לו, נו. אז הוא אומר, מרה זה מעדר. את, מרה. מרה לקבורה, מרה. הוא אומר, מרה דאטרה זה המעדר המקומי. הוא אומר, הוא חושב שהוא מרה דאטרה זה המעדר המקומי. נו, בואו נראה מה עושים, מרה דאטרה. מר זה אדון, מר זה טיפה. מר זה מר, נכון? ומר זה הגורם המהפך, לשון הקודש שלנו. ואתה הזכרת את מור דרור. המור דרור הוא הבוסם, שהוא מורדכי, מור דרור, מרי דחי. ואיך עושים אותו? לוקחים בסם שהוא או מהצומח או מהחיה. אם הוא החיה, הוא מהדם שנקרש בחטוטרת מסוימת, אגב של בהמה טמאה, וקודשים וקודשים וקודשים, זה נקרא מרי דחי, דחים במדוחה, וקודשים אותו עד שהוא נותן את הריח הטוב ביותר שיכול להיות, וזה מור דרור. כמו שמן זית זך קטית. המור נותן את ריחו הטוב מקטישת המר. זה בכלל לא טעות, המור והמר. זה מופלא, זו אותה מילה בדיוק. מורדכי הוא זה שלא קורע ולא משתחווה להמן. והוא נקרא מורדכי כי הוא מור דרור, ומתרגמינן מור דרור מרי דחי. הרמב״ם פוסק שהאדם הזה שמוציאים מהחטוטרת של אותה חיית מאה, עליו מדובר בגמרא בברכות, שנקרא מור, הוא מור שקשר לקטורת. והרמב״ם לא נוגע בנושא של האם הוא גם קשר לאכילה. רבנו יונה בכיצד מברכין בגמרא בברכות אומר שכיוון שהוא הותר לכתורת, הוא הותר לאכילה. אתם מבינים מה זה מר מור? זה שהיכולת לכתוש היא להביא את הדברים בהמתקה שלהם עד למקום שבו אין בכלל טומאה. המרה זה הכלי שמהפך. בלשון אחרת קוראים לכלי שמהפך אתר, אתר. ומזה באה המילה ויאתר, ויאתר, ויאתר השם, ויאתר יצחק, ויאתר לנוכח אשתו. אומר רשי, אתר בשם חז"ל, זה המעדר שהופך הכל. המר הוא באמת הכוח לבקש מהמקום שבו אתה לא יודע בכלל, אבל אתה יכול להפך את הכל. מה הדבר הראשון, הראשון, הראשון בעולם, שאלה בחידון תנ"ך, שתמיד מתבלבלים בה, היא כל כך חשובה, היא הכי חשובה. מה השאלה, מה הדבר הראשון שעשה האדם בעולם, ברגע שהוא הופיע? מה, קרא שמות? לא. מה הדבר הראשון שהוא עשה? לא, עובדה ולשומרה, לא, פרק לפני כן. רש"י. מה? ביקש גשם. אלה תולדות השמיים והארץ ביבריאם ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. תשמעו את הפסוק, זה פלא פלאות. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח. למה? כי לא המטיר השם אלוקים מים על הארץ. למה? ואדם עין לעבוד את האדמה. מסביר רש"י, הציור הזה, רק לצייר אותו, מסביר רש"י איך כל שיח השדה טרם יהיה בארץ, הרי ביום השלישי כבר נבראו הדשאים והאילנות. איך כל עשב השדה טרם יצמח? הרי ביום הרביעי נבראה השמש וכבר הייתה פוטוסינתזה. מה, האילנות והצמחים לא למדו גיאוגרפיה, כיתה, איפה הם היו? אומר רש"י, כשהאדם נברא, אתם יודעים מה הוא ראה בעולם? הוא ראה עולם טרם. הוא ראה את כל העשבים והאילנות מציצים, ועל זה נאמר תוצא הארץ, רש"י שם במקום. דשא עשב, הוא ראה אותם מציצים, אבל הם לא יוצאים. אומר רש"י, אתם יודעים מה פירוש המילה טרם בעברית? טרם זה עוד לא, אבל זה לא עוד לא. אני לא אומר טרם המכולת נפתחה. לכן גם אני לא אומר הוא התרים לבוא היום. טרם זה מושג שמתאר פוטנציאל אגור קיים, רק ממתין ליחיד שיכול להפעיל אותו. אתם יודעים לאן בא האדם בעולם? לטרם. שמתם לב פעם מה הם האותיות ההפוכות מטרם? מטר. אתם יודעים מה זה מטר? מטר זה להגשים את הפוטנציאל. גשם זה המטר. העולם הוא טרם. כדי שהאדם יהפוך את המר למתוק. מי לימד אותו להתפלל? איפה הוא למד הלכות תפילה? מאיפה הוא ידע שמה שעכשיו צריך לעשות זה להתפלל? אתם מבינים שכל תפקיד האדם בעולם בכלל הוא רק להתפלל? כל העולם קיים, אבל כל העולם הוא טרם, והקדוש ברוך הוא לא יכול להמטיר, כי אין אדם שיעבוד את השם. נוצר בעולם הכל. יש לרש"י ביטוי מדהים, כבר יש את כל החיות, את כל הברואים, אבל עוד לא נוצר הנברא שמכיר בטובתן של גשמים. יודעים מה זו תפילה? תפילה זה שהנשמה מתפללת. שואלים תמיד מאיפה העביר רב נחמן את ההתבודדות. מאיפה? איתו. השאלה היא לא מאיפה רב נחמן הביא את ההתבודדות. השאלה היא כמה השקעות השקענו ומשקיעים כל דקה וכל יום בלחסום את התפילה של הנשמה. ההתבודדות באה רק אולי לחשוף את מה שהנשמה עושה כל הזמן. מר מדלי זו טיפה. ורק אחרי שחשבתי על זה פתאום שמתי לב. מה זו טיפה? בעצם אין טיפה. כשאני רוצה טיפה אז אני אומר אין לי, אז אני אומר אז תן לי טיפ טיפה. טיפ 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 טיפה, מכירים טיפה? אין טיפה. כי גם טיפ טיפה מחולק לשתי טיפות. נכון? גם הטיפ טיפה אי אפשר לחצות טיפה. אין אפשרות. אין טיפה. לכן הטיפה נקראת טיפת מים. עין זה תמיד זוג. ידיים, רגליים, עיניים, מים. אין טיפה. הטיפה זה אין. אבל הים מורכב מטיפות. אתם יודעים מה זה המר? למה הטיפה נקראת מר? כי כשאני מבין שאני טיפה אחת. אבל טיפה במובן של טיפה, של מר מדלי. הם גויים כמר מדלי. מבינים את הפסוק פתאום? הוא פסוק אחר לגמרי. הם גויים כל העמים, הכל זה מר מדלי. הכל מר. הכל טיפה אחת. ואותה מילה שמתארת את הכי קטן שיכול להיות, את הכי אפסי, את מקסימום האפסות שיכולה להיות מתוארת, היא המילה שמתארת את המילה אדנות. כי רק ביכולת שלך להיות בטל ביטול גמור לאין סוף, אתה יכול להיות אדון. אתם יודעים למה האדם הוא היחיד שיכול לבקש גשם? כי הוא היחיד שבאמת יודע שהוא לא יכול כלום. הוא היחיד שבאמת יודע שאם לא יהיה גשם, נמות מצמא עוד רגע. הוא אולי יכול לרוץ פחות מהר מהצבי ולהרביץ פחות חזק מהחיה הטורפת הזאת או מזאת, אבל הוא היחיד שיודע שהוא מר. והוא יודע לקבל. ולכן הוא יודע להפוך. כל תחילתה של השנה זה העיסוק באיך מתכוננים למר חשוון. לרחשים האלה של הבקשה מהקדוש ברוך הוא שימטיר. להבנה של האדם שיודע להסתכל במציאות ולראות את העולם הזה כאילו כתוב עליו למעלה תרם. אתם מכירים תרם? זה הכל תרם. ואני הוא זה שיכול לעשות את הנקודה, אני יכול לחבר את השקע לתקע. את התקע לשקע. רק אני יכול לחבר את הכל. ולהתפלל על הגשם. וכך אני יכול להפך את הכל בעולם. פרשת בראשית היא האדם שלומד לעובדה, לשומרה, לתת שמות. רוצים לדעת מאין הוא ידע לתת שמות? כי הנשמה מתפללת, כי הוא אינסופי, הוא טיפה. ומי שאינסופי יכול לתת שמות לכל הבריאה. הוא יכול לחבר כל דבר לאינסוף שבו. אתם מבינים מה קורה לאדם שביקש טיפה של גשם בפרשת נוח בתחילת חודש חשבן? פתאום העולם שכח להכיר בטובתם של גשמים. פתאום העולם שכח שהוא טיפה. פתאום ראו בני האלוהים את בנות האלוהים והארץ מלאה חמס. פתאום האדם שכח את העונג להיות טיפ טיפה. בלתי ניתן להגדרה מהאין סוף ביטול. וכשהוא איבד את זה, הוא הגיע לפרשת נוח. קין היה עובד האדמה, ותפקידו היה להזכיר שאנחנו טיפה. והוא שכח. הוא הפך לאדון. אז הוא הרג את הבל. כל חטא העולם נמצא בחטא הראשון של כל העולם כולו. אתם יודעים איך קוראים לחטא הראשון? החטא של הרצון להיות כאלוהים. כל עבודת האדם מתחילה ממר חשמן. מרחשין שפתי. אבל איך אפשר להגיע למר חשמן? בשביל זה עוברים את כל הדברים עד שמיני עצרת. את כל החגים שהם רק ההכנה לחג הגדול שאנחנו נוהגים לקרוא לו אחרי החגים. שיהיה לנו... עכשיו מתחילים החגים. שיהיה לנו חורף טוב ושנה טובה ומתוקה ממש.